חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. המגעים להרכבת הממשלה. האם הסיכוי לממשלת שינוי עדיין קיימת? ייתכן שכן, מדווח כתבנו בכנסת אבי רבינה.
פחות משבוע לפקיעת המנדט של יאיר לפיד, זאת השאלה המרכזית שמעסיקה את המערכת הפוליטית ועדיין אינה לה תשובה. הערכה היא כי המגעים בימין הגיעו למבוי סתום בעקבות סירובו של סמוטריץ' להסכים להשבעת ממשלה בתמיכת רע"מ, ולאחר שנתניהו לא הצליח למצוא עריקים ממחנה השינוי שיתמכו בממשלה בראשותו. בינתיים בגוש המרכז שמאל, יש עתיד כבר סגרה הסכם קואליציוני עם ארץ וישראל ביתנו, וצפויה בסוף השבוע לסגור הסכם קואליציוני עם מפלגות כחול לבן והעבודה.
חבר הכנסת רון קאץ מיש עתיד מעריך שיש סיכוי להקמת ממשלה עם ימינה. בראיון למהדורת הבוקר עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן הוא אמר כי יהיו הפתעות.
אנחנו עושים הכל בשביל להקים ממשלה, אנחנו לא מבטרים עד הרגע האחרון, ואני מאלה שמאמינים שבסוף זה גם יקרה. אנחנו מבינים שיש רצון אמיתי בגוף השינוי לעשות את זה. אני חושב שעם קצת מאמץ וקצת אומץ זה גם יקרה. וכמו שאני אומר, אני חושב שעוד תהיה הפתעה.
בנוגע להקמת ועדה הממלכתית לבדוק את אירועי אסון מירון, תהה חבר הכנסת קאץ מדוע נציגי הציבור החרדי מתנגדים להקמת ועדה שכזו, והאם יש להם משהו להסתיר. אין שום סיבה שלא נקדם הקמת ועדה כזו, אמר חבר הכנסת קאץ, והוסיף כי אין שום רב שהביע התנגדות להקמת ועדה ממלכתית. מצרים הודיעה כי בכוונתה להזמין את ישראל, חמאס והרשות הפלסטינית לשיחות בקהיר, על מנת להשיג רגיעה ארוכת טווח בין הצדדים. בשבוע הבא צפויה להגיע לקיים משלחת ישראלית לדון בהפסקת האש מול חמאס, מדווח כתבנו שלמה ריזל.
לפי לחבר הלבנוני המקורב לחיזבאללה, השיחות התמקדו הן בהפסקת אש ארוכת טווח והן בהשבת השבויים והנדרים מעזה, כאשר ישראל מתנה את שיקום הרצועה בהשבתם לישראל. מצרים עושה הכל כדי להיות השושבינה של ההסכם הזה, תוך רצון לדחות את יריבתה קטר מהתמונה.
בתוך כך, קטר הכריזה על סיוע בהיקף של 500 מיליון דולרים לשיקום רצועת עזה לאחר מבצע שומר החומות. רוכב אופנוע נהרג הבוקר סמוך לתל יצחק בשרון לאחר שנפגע מרכב. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו למקום קבעו את מותו. כך מסר כתבנו בנצי לזרוביץ'. עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית, היום ומחר, ללא שינוי בטמפרטורות, ועד כאן חדשות כל חי.
תתמודדו. חמישה הגיעו לגמר ורק אחד יזכה להיות הכל הבא במוזיקה היהודית. במוצ"ש הקרוב בעזרת השם זה קורה, הגמר הגדול של הכל הבא 3.
האם אתם מוכנים?
הפקת ענק חסרת תקדים של כל חי ו-FDD. אתם מוזמנים לצפות, להאזין, להתרגש, להצביע ולהשפיע. הכל הבא, DCT ירושלים, הגמר הגדול במוצ"ש הקרוב החל משעה 11, בשידור חי בכל חי ובכל חי מיוזיק ולצפייה באתר כל חי. DCT ירושלים. מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
שוב שלום לכם ובוקר טוב, שעה שנייה של מהדורת הבוקר, סוף השבוע כאן בכל חי. בוקר טוב יאנקל'ה פרידמן.
בוקר טוב לך, למאזינים שהצטרפו
ולמאזינים שחווים שיבושי קליטה, אנחנו מטפלים בזה. לא יודע, מישהו כתב לי שלא שומעים אותנו טוב, יכול להיות?
לא יודע, לפי התגובות נראה לי ששומעים אותנו טוב מאוד. אבל זאת הזדמנות להגיד גם לספקנים פה, לספקנים ששואלים שוב ושוב, אכן הייתה התקדמות משמעותית הלילה במסע ומתן בין הליכוד וימינה. סוכם על ריצה כבלוק טכני עם הליכוד, 8 שריונים ב-35 מקומות הראשונים.
וביום ראשון נראה אם יהיה אישור של ועדת...
צפוי התנגדות של כמה חברי כנסת מהליכוד, וצפוי אישור לאחר מכן. ואחר כך...
וכל זאת נעשה תלך למטה, כן? טעות לעולם חוזרת, למה אנחנו בפוליטיקה, מה לעשות?
ומיד אחר כך מסיימים עם הצעה ל...
פיזור הכנסת.
תאריך לבחירות מספר 5.
וזה על מנת לא לאפשר למישהו אחר להקים פה איזושהי ממשלה ב-21 הימים שהמנדט נמצא בכנסת, וכל אחד שיכול להביא 61 חתימות יכול להרכיב כאן ממשלה. אז אנחנו כמובן נהיה אופטימיים הבוקר הזה, למרות שהלילה היינו די פסימיים לפני... כן, הלילה שדיברנו, היינו די פסימיים. חשבנו שאנחנו הולכים לקבל את ליברמן כשר אוצר, ליברמן שיפנק את הישיבות.
ליברמן כבר נפגש עם פקידי האוצר.
כן, הוא דואג.
תפר חליפות. עדיין, אגב, עדיין הוא במדידות של החליפות, כי איך... הוא עדיין חושב שיש סיכוי.
אני אומר לך שאם תהיה ממשלה כזאת, זה יהיה אסון גדול.
אני לא בטוח. אני לא בטוח, אתה יודע למה? כי היא תחזיק מעמד חודשיים, שלושה. גם אם תהיה כזאת,
היא לא יכולה להחזיק. למי יש אינטרס לפרק אותה?
אי אפשר להחזיק ממשלה.
מי שיהיה ראש ממשלה, נניח
שבנט... אבל זה רק מסתמך על הערבים.
ינקלה, נניח שנפתלי בנט יהיה ראש הממשלה ברוטציה עם לפיד.
אתה באמת רואה את זה? אתה באמת רואה את זה?
רגע, נניח. ליאיר לפיד אין שום אינטרס לפרק את הממשלה כי הוא מחכה לרוטציה שלו. ולבנט אין שום אינטרס כי הוא כרגע ראש ממשלה. זו מסעת חייו.
אבל זה ממשלה תקועה. הכל שם סביב סטטוס קוו בהכל.
סביב רק לא ביבי.
לא, בסדר, ביבי הלך.
הלך.
לצורך העניין.
לא, הוא יהיה יור אופוזיציה מן הסתם.
מה זה יהיה יור אופוזיציה? הם לא ראו כזאת אופוזיציה. אני אומר לך, זה ממשלה שתחזיק מעמד חודשיים, שלושה. גם להם עדיף.
תקשיב, אני חושב שבשביל זה אנחנו צריכים לשאול את הפרשנים שלנו. כי אני לא בטוח שנגיע פה לעמק השווה.
כן, לא, גם זה נכון, אני לא כזה פרשן גדול. זה העבודה שלהם.
בוקר טוב למאיר הירשמן וגואל וקנין.
בוקר טוב, מאיר.
בוקר טוב.
בוקר טוב, ינקלה.
מי יש לו איזה עמדה בנושא, האם תוקם ממשלת שינוי והאם היא תחזיק מעמד?
וזה לפני שנדבר על הנשיאות, תשמרו מקום.
כן.
אני מעריך שלא תוקם ממשלת שינוי. אני לא רואה שום דבר שמחבר בין נפתלי בנט לביסטם הרענה, וגם לא בין מרב מיכאל.
רשות הממשלה.
מה זאת אומרת לא מחבר? הנה, כמו שאמר עכשיו איתן, רשות הממשלה.
ורק לא ביבי.
שנאה זה לא דבק. שנאה זה לא דבק.
מה זאת אומרת? על זה הם הביאו מנדטים, גואל.
שנאה זה דבר שיכול לשפר עמדות במצב המתון קואליציוני, זה יכול להפיל ממשלה.
אוקיי, לחצי שנה זה יכול לתפוס. מה הבעיה?
לא, אני אומר ארוך טווח, אתה
ראה אותם מולך לקצה. לא, הנה, אבל אני אומר לו,
גם הממשלה האחרונה שקמה, היא לא נחשבת ממשלה שקמה, והסיבה פשוט שהיא לא החזיקה מעמד. אנחנו כשמדברים על להקים ממשלה, זו ממשלה שהולכת לתפקד קדנציה ולטפל בכל הבלגן שיש בחברה הישראלית.
לא, זה לא יקרה גם אם תוקם ממשלת ימין.
זה גם לא יקרה בבחירות שמונה, אני לא בטוח.
רגע, בוא נעשה שנייה את זה.
אם נתניהו היה מפנה את הזירה, זה כן היה קורה, כי יש לך ממשלת הימין הגדולה ביותר, שהייתה לדעתי מאז תולדות מדינת ישראל.
אז גם אתה אומר, צריך שביבי יזוז בשביל שיוכל להקים פה ממשלה.
אני לא אומר לך מה היה קורה, אני לא יכול להגיד מה שצריך.
אתה לא נבין, אגב.
מאיר, האם אתה חושב שתוקם ממשלת שינוי, האם היא תחזיק מעמד?
אני מסכים שההתכנות מאוד נמוכה, גם להקמה וגם לזה שהיא תחזיק מעמד, אבל דברים מהסוג הזה יכולים להתרחש, זאת אומרת, אף אחד לא יכול לשלול את זה, לא הייתי מתכן.
לא הבנתי, הילד שקד אתמול לא שכנעה אותך שממשלת השינוי גמורה וסגורה?
זה שהיא מעוניינת, זה היה ברור, אבל השאלה
זה שהיא לא מתנגדת, זה לא הפתיע אותך? אמרו תמיד שהיא מתנגדת, היא הבלם.
בהחלט, בהחלט היא עשתה סוויץ', אבל יכול להיות שהיא תעשה שוב סוויץ', הרי אנחנו היינו כבר בסרט הזה, אז סמוטריץ' טוען שזה היה רק תרגיל, אני פחות משוכנע בזה. תראה, הבעיה של ההקמה של הממשלה הזאת היא לא רק בהסכמה של ימינה. בסך הכל, המפלגות השמאל, בעיקר אלה יותר אידיאולוגיות, כמו מרץ, ואפילו עבודה היום בגלל מיכאלי, הם לא יכולות באמת לוותר על הכל ולהקים ממשלת ימין לכל דבר ולהצטרף אליה, זה כבר התחיל.
איזה ממשלת ימין? זה לא ממשלת ימין, זה ממשלת שמאל, מה אתה רוצה? זה ממשלת שמאל, מה אתה רוצה? הם רוצים, גם בענייני דת ומדינה זה ממשלת שמאל.
מה שמאל, בדיוק, אני שואל מה שמאל בממשלה הזאת באמת מבחינתם. אז תראה, אם הם באמת ינסו לעשות אותה לממשלת שמאל, אז יהיה קשה גם לשר וגם לבנט. יש פה קשיים לא מבוטלים, אבל יכול להיות שהם יתגברו. מה שקרה בהתמשכות הזמן הזאת, שבהתחלה הם אמרו, הולכים על שינוי, נתניהו, כאילו הרגישו איזה משהו גדול. בוא נגיד ככה, חדוות הקמת הממשלה הלכה, הממשלה הזאת קמה באופן הכי חמוץ שאפשר לצייר מכל הצדדים, החתן, הקלה והשושבינים, כולם מרגישים רע כמעט עם כל פרט. אז בסוף זה לא יקרה, קשה להגיד בוודאות, וכמה זמן זה ימשוך, גם קשה להתעת.
איזה קלף אתה חושב, ראש הממשלה ישלוף בדקה 100?
זה לא, לא רלוונטי מה הקלף שיש לו אפור של הממשלה, זה ממש לא רלוונטי, הוא, הסיפור הזה הוא, הוא סיפור שונה לחלוטין, ויש כאן שני דברים שצריך לומר אותם. הדבר הראשון, והוא העיקרי למעשה, בצלאל סמוטריץ' הלך על כל הקופה, בזה שהוא סירב לממשלה בתמיכה מבפנים ובחוץ של מנסור עבאס, ובעצם הוא פירק לנתניהו איזשהו סוג של חלום, לבוא ולעקוף מימין את סער ואת נפתלי בנט.
מסתבר בדיעבד שהוא צדק, מסתבר שהוא צדק אבל, אתה לא יכול להתעלם מזה.
רגע, תקשיב עד הסוף. הנקודה היא מאוד פשוטה. אם תוקם ממשלת שינוי, בצלאל סמוטריץ' איבד את חייו הפוליטיים, הוא סיים את הקריירה שלו. אם לא תוקם ממשלת שינוי, אז הוא הופך להיות המנצח הגדול של הסיפור, ובאמת הוא הופך להיות מנהיג הציונות הדתית. עכשיו, הוא, התפקיד שלו זה לאתגר את המערכת הימנית, קרי, בנט ושקד, כדי שלא יגיעו למצב, כדי שלהפוך את הזמן למצב של מתנצלים, ושלא מקימים ממשלה. כי ברגע שתוקם ממשלה, אז כל האימור שהוא לקח התפספס לו, והאיש איבד את המומנט שלו.
אני ממש לא מסכים, גואל, אני ממש לא מסכים. סמוטריץ' הוא הפוך, הוא במצב של ווין ווין, מה שלא יקרה הוא מרוויח, כי קהל המצביעים שלו אוהב את מה שהוא עושה, ובצדק, לא סתם איזה נהיה עיוור.
מאיר, אתה מדבר על קהל המצביעים שלו, אבל קהל המצביעים שלו לא העביר אותו אחוז חסימה. מי שהעביר אותו אחוז חסימה זה לא קהל המצביעים שלו, זה הפורמה שהוא קיבל מנתניהו.
מה פתאום? אז למה בסקרים? אז למה בסקרים? אנחנו רואים, הוא כבר מקבל שתי... יש סקרים פנימיים שהוא מקבל כבר 12 מנדטים, אתה יודע?
אני לא מדבר על הסקרים, אני לא מסקרים פנימיים, לא מאמין.
רגע, רגע, שישמעו אתכם. אני רק חייב לעצור אתכם, אני חייב לעצור אתכם לשנייה, אני חייב לעצור אתכם לשנייה, מקודם חשפנו פה איזה משהו מעניין, ועכשיו אני רואה שגם במעריב מאשרים את מה שפרסמנו. הצעת הליכוד לימינה שהוא עוברה 6 מקומות משוריינים מתוך 36, אנחנו אמרנו 8, כנראה הם לא מעודכנים. רוטציה, נתניהו 3 שנים ראשון, בנט שנה רביעית, וחלוקת התיקים, בנט שר ביטחון, ממלא מקום ראש הממשלה, משפטים לשקד, וכו' וכו'. טוב, זה היה התקדמות הלילה. האם אנחנו הולכים לראות...
רגע, בסוגריים המקור שלנו מדבר לעניין.
כן, כן, חסיקה. סגרנו את זה בפתיח. חברים, האם צפויות לנו הפתעות ב-21 הימים שהמנדט יחזור לכנסת? האם יכול לקום מישהו בימין או בשמאל או במרכז שיכול לבוא ולומר, תנו לי את החתימות, אני אקים ממשלה, או שכל עוד נתניהו בזירה, נתחיל איתך גואל, לא שייך שתוקם כזאת ממשלה?
אני חושב שהם חברי הליכוד, בחלקת של הליכוד, הם חוששים על, על עתידם הפוליטי, ולכן כל עוד שנתניהו שם, אף אחד לא ילך ויחתום לאף אחד, בטח לא משמאל, אבל גם לא מימין, הנקודה הזאת היא לא ריאלית. אגב, אפרופו, השאלה הראשונה שלכם, לגבי ההתכנות של ממשלת שינוי, כשנתניהו קיבל את המנדט הראשון מנשיא המדינה, לכל אלה שבונים על ממשלת שינוי, אלה שמוגדרים כגוש השינוי, הריפוי, כל אחד יקרא להם איך שהוא רוצה, אז הם היו צריכים להקים את הממשלה שלהם, כדי שביום שנגמר המנדט של נתניהו, הם באים לנשיא תוך 24 שעות. ברגע שתוך 24 שעות הם לא יקירו ממשלה, הכל שם התרסק.
זאת הייתה התוכנית שלהם, היא התחילה מלחמה בדיוק. זאת הייתה התוכנית שלהם, תוך יומיים שלושה לעשות את זה.
אתה מדבר על השלב שהם היו צריכים לבוא עם מנדט ברור וסגור שיש להם קואליציה סגורה.
אתה מדבר עוד לפני שהנשיא
איתו. בזמן שמתניהו ניהל את המסע ומתן, הם היו צריכים לסגור הכל, שביום שהם קבלו את המנדט באותו יום, מקסימום 24 שעות אחרי, המבצע החל 3-4 ימים לאחר מכן. אז ברגע שהם השתהו, ועכשיו, יכולים לספר מיליון ואחת סיפורים, לא היו הסכמות על כל מיני, על תיקים ועל אידיאולוגיות. יש דבר אחד שצריך לדעת. יאיר לפיד, חלום חייו זה להיות מועמד לראשות הממשלה, לא להיות ראש ממשלה. מכאן נגזרת כל ההתנהלות שלהם. יש שם חשש, שיש שם פחד. נפתלי בנט מפחד ממה שנתניהו לא מפחד. אם נתניהו היה יכול להקים ממשלה, היה יודע שהתידוע הפוליטי תלוי בממשלה. אם בסתם הרעני הוא היה מכשיר אותה כמו שהוא הכשיר את מנסור עבאס. ואת זה נפתלי בנט ויאיר לפיד וגדעון סער בדיוק בנקודה שהם חוששים. להם אין את האומץ שיש לנתניהו.
מאיר, מילת סיכום בנושא הזה ונעבור לנושא...
בעניין הזה, זה נכון ולא נכון, כי כשאתה בא עם 30 מנדטים, אז מה שאתה עושה, יש לזה משמעות אחרת מכשאתה בא עם 6 מנדטים. אי אפשר להתעלם מהפרט הזה. זה נכון שאתה היום מוכן לעשות הכל, אבל עדיין יש הבדל עצום, אפילו עם גנץ, כשהוא בא עם גנץ, אז נתניהו הוא היה הבן אדם החזק. עכשיו לגבי ההיתכנות והאי-היתכנות, אני לא מבין את ההתנהלות של נתניהו למעשה בכל השנתיים האחרונות. אפילו מול בנט, הדרך לגרום לבנט בנט לא להיכנס לממשלת שינוי לא עוברת במה שנתניהו עושה לו. השפלות והצקות, אני באמת לא מבין, יש לי הרגשה שנתניהו עיוור את
הפנים. עד כל זה מצליח, למה? עד כל זה מצליח?
מאיר, שאתה אומר, מאיר, שאתה אומר נתניהו, למי אתה מתכוון? לביבי, ליאיר או לשרה?
אני מתכוון למי שמוציא לפועל את המדיניות של שרה ויאיר, בהחלט, כן.
עם כל הכבוד לשתיכם, אני לא חושב ש... שבאמת שר, ונראה לי שגם אתם כאנשי תקשורת, אתם כאנשי תקשורת מושפעים מהתקשורת, והנה ההוכחה שלי לזה. לא שרה ולא יאיר, בואו, בואו.
בסופי שבוע כולנו חוזרים להיות עם המשפחה.
אז לא, לי לא אכפת. אתה יודע מה, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה.
בואו נעבור במילה לנשיאות המדינה.
אבל נתניהו מתנהל כמו מישהו שחוץ.
בואו נעבור רגע לבחירות לנשיאות. מי לדעתכם לוקח?
מי אתם רוצים שייקח? מי לא יודע, מי לוקח, אנחנו לא... איך הם יכולים לדעת?
אני חושב שבחירות לנשיאות המדינה זה על בסיס חברות אישית, היכרות אישית, לבוז'י הרצוג...
היכרות אישית? לא מי יכול לייצג את המדינה? מה זאת אומרת היכרות אישית?
רצון העם ודאי לא מעניין פה, נכון? בוא נסכם את זה. רצון העם מעניין פה או לא?
הגוף הבוחר מורכב עם 120 חברי כנסת, יש משקל גדול מאוד להתנהלות הבין אישית, למה שקורה בכנסת. בוז'י הרצוג צבר פזם ארוך בתוך החיים הפוליטיים, החברות שלו היא חברות ענקית עם כל הבעי הבית, לפחות עם הוותיקים שנמצאים שם. הוא גם בשנתיים האחרונות, הוא עבד על הדבר הזה, הוא לא בא פתאום משום מקום והתחיל לעבוד על המהלך הזה.
רגע, אז אתה מסכים איתי, אבל אני רוצה לחדד, אתה מסכים איתי שזה לא מעניין מה הציבור רוצה, אלא רק ב-120 חברי כנסת רוצים?
בכנסת ישראל יושבים נציגי העם, אז אי אפשר להחליט שהם נציגי העם בדבר אחד, הם לא נציגי העם בדבר אחר. אם הם נציגי העם, אז זה או הכל או כלום.
צודק, מאיר. מאיר, מה דעתך?
תראה, אני לא יודע באמת מה הציבור חושב. זאת אומרת, אם היו בחירות ישירות לנשיאות, אני לא בטוח שמה שהתקרים אומרים, גם היה משתקף בתוצאות, כי אז יש קמפיין. צריך להודות ביושר שמיה פרץ עם כל הסימפתיה אליה, וזו לא תהיה איזו הפתעה דרמטית אם היא תיבחר, זאת אופציה בהחלט.
באמת? אתה לא תהיה מופתע מהיר אם היא תיבחר?
אני לא אהיה מופתע מאוד. ודאי שמירב הסיכויים של הרצוג, ואם מישהו צריך לאמר שיאמר על הרצוג, אבל זה לא איזה משהו שלא ייתכן, כי אף אחד לא שונא אותה ואף אחד לא כועס עליה, אבל אני לא יודע, אם הייתה סל כישורים היא באה לתפקיד הזה, זה לא איזה תפקיד שנותנים לבן אדם הכי נחמד בבית הכנסת. זה תפקיד שצריך בו ניסיון.
למה זה אמור להיות תפקיד של סבא חביב, לא יותר מזה? איזה משמעות יש לזה? לקבוע מי, לקבוע מי להטיל את המנדט פעם בארבע שנים? בעצם זה פעם בחצי שנה. אתה צודק, זה פעם בחצי שנה, זה תפקיד חשוב.
הדלת המנדט יכולים לעשות גם הנכדים של מייפרת ושל בוז'י, זה לא הבעיה.
השאלה למי נותנים חנינה, למי נותנים חנינה, זו השאלה.
גם לא חנינה, הנשיאים מקבל שגרירים, מופיע בעולם. נו,
להצטלם.
תבקו את הלב של רובי ריבלין, הוא מסתובב בעולם.
הסיפור של נשיא המדינה זה לא לבקר חולים ולתת חנינות, אפשר לצאת מהקלישה הזו. נשיא המדינה בסוף אמור גם להיות המסבירן הלאומי של מדינת ישראל, נטול אינטרסים פוליטיים לכאורה. זה לא קרה לאחרונה, אבל אני חושב ש...
זה לא קרה מעולם.
בנגזרת הזו, ולפחות במקרה של הרצוג, עם ההיסטוריה הפוליטית שלו, ועם ההווה העיסוקי שלו, שזה בסוכנות היהודית שהוא מסתובב בכל העולם.
יאמר לזכותו עוד משהו, יאמר לזכותו של הרצוג עוד משהו, הוא גם בן וגם נכד, זאת אומרת, הוא משפחה עם יחס גדול.
אתה יודע, לפני כמה שנים הייתה בחירה לאחת מרבני הערים בארץ, והרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, שברכה, תמך בבנו של רב שחיין שם כרב. ואז הוא אמר, דוד המלך עובר בתהילים, תחת אבותיך היו בניך. מי שגדל לתוך המהות הזאת, ויודע איך זה אמור להתנהל, הוא יכול לעשות את זה בצורה הטובה ביותר.
טוב, חברים, זמננו מתקצר. ועדת חקירה למירון, ממלכתית, ועדת בדיקה, לא לעשות כלום, בקצרה. מה עמדתכם?
ועדת חקירה, כן, פחות רלוונטי, מה תהיה המילה השלישית, האם זה ברשות שופט ואז זה ממלכתי, או שזה ברשות אלוף פיקוד?
הגזמת, זה לב הוויכוח, זה לב הוויכוח מהמילה השלישית, ממלכתית או לא.
אנשים פה מתבלבלים בהגדרה, כי יש איזשהו מטבע לשון שאומר ועדת חקירה, ממלכתית, כי חושבים שזה דבר עם שיניים. צריכה לקום ועדת חקירה, וזה באופן ברור, ועל זה אין עוררין. רק על מי מנהל אותה ומי מקים אותה. אני באופן אישי לא חושב שקרין אלהרר ויאיר לפיד הם האלה שידאגו לציבור החרדי, בדיוק כמו שאני לא חושב שבוועדה...
אז מה, לתת לך אתו לשמור על החלב? לא, אני שואל, אולי אתה צודק, אבל תתייחס גם לטענות האחרות.
חד וחלק, אני לא מחפש שיש שם איזה דיין או אב בית הדין הרבני בירושלים או בחצור הגלילית. אין לי שום בעיה שיש שם ראש רשות המיסים או אלוף בצהל, או איזה שאחד מהשופטים בבתי הדין הצבאיים הפזורים מרחבי יהודה ושומרון.
אין לי דעה מספיק נחרצת מי ומה. אני כן יכול להגיד שבסדרי עדיפויות, בזה יש לי כן דעה מאוד נחרצת, זה דבר ראשון למנוע את האסון הבא, ודבר שני שהוא מאוד חשוב ומאוד קריטי ואסור לוותר עליו, זה לבוא חשבון עם מי שהשם על האסון הזה. אבל העדיפות ראשונה זה למנוע את האסון הבא.
חד וחלק.
האנשים לבד לא ימנעו, צריך לעשות פה פעולות דרמטיות. בתוכניות, בהשקעה כספית, ואולי בהגבלת עלייה, לא משנה מה שתהיה התוצאה.
לא צריך הגבלת עלייה, צריך מה שאמרנו, סליחה, בתחילת השידור, צריך 200 מיליון שקל, צריך 200 מיליון שקל להשקיע שם, ויהיה, ובחיים לא יקרה שום דבר.
חבר'ה, אני ראיתי את חתונת בלז בארנה, יפה מאוד, שיבנו כמה אצטדיונים כאלה, וזה הכל, יהיה אצטדיון בלז, אצטדיון גור, אצטדיון ויז'ניץ, לא קורה שום דבר.
לא, אפשר אצטדיון מאוחד, אחד גדול, מאוחד.
אפשר גם מאוחד. שאתם אומרים, אני רוצה ללכת את קו המחשבה הזה. אחרי האסון של הטריבונות בקרלין, אנשים אמרו, עשו טריבונות, וזו חשיבה ממש מצחיקה, וכמו שהיו מסיקים אחרי חתונה בוורסאי, שאסור לרקוד בחתונות. מה שצריך לעשות זה שהטריבונות יהיו תקניות.
נכון, טריבונה תקנית זה אצטדיון. מה זה טריבונה תקנית?
בהחלט כן. אוקיי, שאצטדיון תקרא לזה איך שאתה רוצה. אין בעיה, אי אפשר להביא, האמירה הזאת שאי אפשר להביא אנשים למירון היא אמירה או ילדותית או מרושעת. יכול להיות שאי אפשר
להיכנס שם 5 מיליון אנשים.
הכל יכול להיות, אבל צריך לבנות את המקום שהם כן מתאים. אם יש לנו בארצות הברית אצטדיון שעשו ציום השס עם 100,000 מקומות, זאת אומרת, אפשר לעשות את הדברים הללו.
מסכים איתך לחלוטין, אני שמח שאנחנו בתמימות דעים.
הם נעשים בצורה תקנית ולא נעשים בצורה חובבית, אבל בסוף ועדת החקירה צריכה לדאוג שהאסון כזה לא יחזור על עצמו. אנחנו שוכחים דבר אחד, זה שהאסון הזה קרה רק היום ולא קרה לפני שנתיים ושלוש וארבע, זה נס אחד. והנס השני שזה נגמר רק ב-45 הרוגים ולא בהרבה יותר. כי במקומות שהיו מפולות של אנשים, זה נגמר במספרים גבוהים יותר. אז הסיפור פה כרגע זה לא הריפת ראשי ולא חיתולי החשבונות, ומי שצריך שלם שישלם על מה שהוא עשה. אבל בסוף, זה איך אנחנו לא חוזרים לדבר הזה בשנה הבאה ובעוד שנתיים ובעוד שלוש, והנושא שלנו מתחיל להיות מסודר. אין שום חובה להדליק את הנר, את הדלוקה הזאת, המפורסמת, בדיוק על הכיפה של הציוד. זה יכול להתרחק טיפה, לא חייבים לעשות הכל. נכון שכדאי להמשיך
אפילו גם את זה אפשר לסדר. זה לא יאללה. משהו שאי אפשר לסדר, הכל עניין של רצון טוב וכסף.
הכל עניין של רצון, כסף ולעשות סדר, זה הכל. תראו את ההשפעות. יש פסטיבלים בעולם עם מאות אלפי אנשים, והשפעה של נשיאים.
אבל בכמויות שאנחנו מדברים עליהם, שלא נמצאים בו זמנית יותר מכמה עשרות אלפים, זה בהחלט אפשרי.
בנימה אופטימית זו...
גם אנחנו, הציבור החרדי, נבין שלא כל כלל בטיחותי שמבקשים מאיתנו לשמור עליו, זה פגיעה בעיקרי הדת ואנטישמיות בולשביקיות שהייתה...
וגם לא כל קצין שאומר משהו, זה הופך להיות כלל בטיחותי.
ובאופן כללי, לא רק לציבור החילוני מותר שיהיה אצטדיונים, גם אנחנו רוצים אצטדיונים.
חברים, נעמתם לנו מאוד. נעמתם לנו מאוד.
תודה רבה לכם.
וגואל וקנין, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה.
אנחנו לא ירחק היום ויהיו מקומות לטישים ענקיים. אל תקרא להם אצטדיונים, זה עושה קונוטציה.
למה לא? מה קרה? אצטדיון זה פשוט מקום גדול.
למרות שכבר הרומאים כבר הבינו את הפוטנציאל במקומות כאלה.
מה קרה? שיש
כאילו שום כסף. אולם, נקרא לו אולם.
אולם אבל ענק. אולם שמחות ענק. של 30-40 אלף איש.
כן, מה הבעיה? לא, 30-40 יהיה לנו בעיה. למה? כי יש חסידויות קטנות, הם יגיעו לשם, לא יראו אותם. זה פדיחה, כאילו.
מה זה לא יראו אותם? אנשים באים. יש שם 1,000 איש. שם היה אזור של הדלקות. מה זה משנה?
אתה מדבר על מירון עכשיו?
כן, על מירון.
לא, אני מדבר על אירועים מוסדרים, על חתונות, על הכל.
לא, דיברתי על מירון כרגע, על מירון, אין סיבה בעולם שלא יהיה שם אצטדיון אחד ענק.
אני חושב 3 אפילו, מה קרה? גם ככה אנחנו משלמים שם הכסף, והארנונה שלנו זה הולך למקום טוב. פרסומות מיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי. למדתם? זה הזמן לשנן ולזכור. שינונון, תוכנת החזרה החדשנית שתסייע לך לזכור את כל מה שלמדת. עם מאגר של עשרות אלפי שאלות בכל השס, בהתאמה אישית לכל עומד. ועכשיו במבצע השקה מיוחד, 550 ש"ח בלבד למזמינים עד ראש חודש תמוז. חייגו עכשיו, 1-700-015-095.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
אם אתה לא מיליונר, תעצור! בעוד מספר ימים, הגרלת הענק ההיסטורית והנדירה על דירה חדשה בלב בני ברק ננעלת! זו הזדמנות היסטורית, אבל אחרונה בהחלט. חייגו עכשיו 02-802-5555 02-802-5555.
מאזינים יקרים, כאן שולי. אני מרגיש טעון ב-30%. טעון אבל מרוצה.
חדש במינוי פייס, התו הנטען המעניק לכם 30% הנחה למימוש במסעדות וברשתות נבחרות. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו כוכבית 3990 או בנקודות המחירה. כפוף לתקנון התו הנטען ולתנאי המבצע המפורטים באתר עד גמר המלאי. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
זהו, חזרנו לשגרה וזה הזמן לעשות עסקאות טובות. אמרתי לכם עליית מחירים? הנה זה קורה. ואתם עדיין יכולים לנצל את ההזדמנות ולרכוש קרקע בפרדס חנה קרקור במקום נחשק ומרכזי. בטרם רכישת הקרקע חשוב לבדוק את העסקה היטב. אז זהו, שאת זה כבר עשיתי עבורכם. מלכה השקעות, החברה האמינה בתחום הקרקעות שמתאימה עבורכם עסקה מושלמת. נצלו את ההזדמנות והתקשרו עכשיו כוכבית 5751. במחיר של 139,000 שקלים, יש לכם קרקע במקום מושלם. כוכבית 5751. בהצלחה.
פיג'מות בתמנון. כל הפיג'מות לנשים, גברים וילדים, 3 ב-100 שקלים בלבד. תמנון.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
מעוניינת בתואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מגוון רחב ומותאם של מסלולים, הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע, בשילוב לימודי קודש ממיטב המרצים. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב, לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463.
לזכירת כל השס, חייגו 1-700-015-095, שינונון.
רשת מחסני חשמל, חוגגת יום הולדת. חגיגה כזו לעולם לא תחזור.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? גדולי ישראל הורו. הדרך לזכות בעזרת השם לנחת מהילדים שלכם זה לאמץ ילד בקרן ההסעות. מידה כנגד מידה. התקשרו עכשיו לקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22. נחת זה קרן ההסעות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
שבנו עליכם, עכשיו אני רוצה לומר בוקר טוב לאדם חביב מאוד, שהיום הוא עושה הפוך, כל בוקר הוא כאן בעמדת המראיין, אבל היום הוא האורח שלנו, בוקר טוב בצלאל כאן.
בוקר טוב.
כן, רציתי בדיוק לפתוח עם זה, פעם אחת.
בצלאל כאן, למי שלא יודע, הוא לא רק נמצא כאן בעמדת המראיין, הוא גם מנהל התוכניות של כל חי, ואתה מספר לנו על תוכנית, אני מניח שרוב מאזיני הרדיו בצלאל כבר מכירים את התוכנית הקול הבא, אבל ספר להם מה הולך להיות במוצאי שבת הקרוב בקול הבא.
זה הרבה, אני חושב שזה הרבה מעבר לתוכנית, זה אחד ההפקות הגדולות ביותר שכל חי מפיק בשנים האחרונות, שזה קול הבא. לא יודע איך לקרוא לזה, לא תוכנית, לא משחק, תחרות, הנה זו המילה הנכונה, תחרות זמר במוזיקה היהודית, מי הוא הקול הבא במוזיקה היהודית, וזה יוצר עניין ברמות שאנחנו לא מכירים בהפקות אחרות ובאירועים אחרים, וזו סדרה שכבר נמשכת חודשים ארוכים כל מוצאי שבת, הפקה גדולה מאוד של דוד פדידה והצוות שלו, מנחם טוקר והצוות שלו, וכמו כל דבר טוב, יש סוף, והסוף הוא הגמר הגדול במוצאי שבת הקרובה.
השאלה הכי בוערת בצלאל כרגע במאזינים שלנו זה איך אנחנו משיגים כרטיסים.
לא, רגע, זה האם יש שם הקואליציות ואופוזיציות. גוש השינוי, גוש הימין.
יש אופציה גם להשתחל ברגע האחרון, איכשהו.
כמה שריונים יש שם בקרב ה...
יש 5 מועמדים שהגיעו לגמר. ויהיה קרב, כאילו קרב מתוח או מתח גדול מאוד עד שיוכרז הזוכה.
זה שופטים או הצבעה גם, או חלק המאזינים?
יש ארבעה או חמישה שופטים, חמישה נדמה לי, ויש מאזינים. אני מעריך שיהיו דירוגים של הצבעות של מאות אלפי מאזינים שיצביעו.
אתם בעצם נותנים גיוולדיג או גיוולד? זה מה שאני הבנתי, נכון? לייק או...
זה חלק מהטרמינולוגיה של חלק מהשופטים, זה חייב להיות כן, אבל לא, הם נותנים ניקוד, ניקוד, השופטים יש להם מספר ניקוד שהם נותנים, למאזינים יש את הדירוג, את ההצבעה שלהם, זה משוקלל בין שתיהם, מערכת ככה קצת מורכבת, אבל זה יוצר המון עניין, המון מתח, כי כל החודשים האחרונים של העונה, זו העונה השלישית של הכל הבא, יצר המון... עניין ותגובות והתעניינות, ואני מזכיר שהיינו בשנה האחרונה
תשמע, תוך כדי שידור אני מקבל פה אס-אמסים איך אני מסיק, אתה יכול לקבל פה כרטיסים קצת?
תשמעו, נותרו, אני אגיד לכם כמה כרטיסים?
נו
אפס מתוך אפס, אנחנו עושים את זה במקום ללא קהל.
מה זה אפס? בצל, לא הבנתי, אבל הסירו את הגבלות הקורונה, איך אפס מתוך אפס?
לא קשור לקורונה, מסיבות טכניות, אני אומר את זה ככה, מסיבות טכניות, לא קשור לא לקורונה ולא לכל האירועים הגדולים שהיו ויצאו אילו, זה לא ניכנס לזה.
בקיצור חברים, מי שרוצה ליהנות מהכל הבא, פשוט תכינו את הבית, תכינו גרעינים ושתייה ותשבו בבית.
ופופקורן, מוצאי שבת 11 בלילה מול המסכים של אתר כל חי.
גם לצפייה באתר כל חי. ינקלה, אתה מסודר, אז אני בא אצלך.
אני חייב להגיד לך בצלאל, שפעם אחרונה שצפיתי באתר, ראיתי אותך, ואני חושב הרגעים אולי, יכול להיות, תגיד לי אתה, הכי דרמטיים גם מבחינתך. זה היה ליל השידורים עם מירון. ראיתי אותך, ראיתי את אווירת השמחה בהתחלה, ראיתי את הכל, נכנסת אותי לאווירה, כמו שאומרים. כי זה הזדמנות אני חייב במילה אחת הזדמנות לשמוע ממך כאחד שבאמת חווה את זה ולא רק חווה בעצמך, אתה גם העברת את זה הלאה לציבור. היום עם כל הוויכוחים שיש על ועדות וכו וכו וכו, סליחה שסטיתי מהנושא, מה דעתך על כל מה שקרה שם?
מה שקרה שם?
לא על מה שקרה, על מה שצריך לעשות הלאה. יש ויכוח שלם,
מה צריך לעשות הלאה? אני דעתי האישית היא שוועדת חקירה ממלכתית איננה במקום, צריך לחקור, צריך לבדוק, צריך להסיק מסקנות והמלצות היום, לא מחר, לא בעוד 3 שנים, כי ועדת חקירה ממלכתית שתעבוד על זה כמה שנים לא תספק את מה שצריך לשנה הבאה כבר, ולא צריך ועדת חקירה ממלכתית מכל מיני סיבות עקרוניות אגב, לא כי מישהו רוצה למרוח משהו, או כי מישהו רוצה לטייח משהו, או להגן על מישהו, מסיבות מאוד עקרוניות ואידיאולוגיות. אני לא צריך למנות אותם, אני חושב שהנציגים החרדים המסורים בכנסת שיודעים ואחראים, יש להם אחראית מאוד גדולה, שליחם של גדולי ישראל ושליחם של כולנו, יודעים מה הם עושים ומה הם צריכים לעשות. אז מה,
טוב,
בגלל שיאיר לפיד רוצה ועדת חקירה ממלכתית ועוד כמה...
צודק.
פה ושם, אנחנו צריכים להיכנע לזה, צריך לבדוק, לחקור, להסיק מסקנות, להגיש המלצות, לתקצב את זה, ופשוט להפוך את זה לאירוע שונה לגמרי, כי שום ועדת חקירה ממלכתית לא תחזיר את הנספים לחיים, ושום ועדת חקירה ממלכתית...
ולא בהכרח תהיה לטובת הציבור החרדי, זה ברור.
נכון.
בדיוק, יש פה עניינים עקרוניים מאוד, זו דעתי, אבל רגע, בוא נחזור שנייה.
זהו, אז אני רוצה לחזור, תן לנו את הזמנים.
יו, מוצאי שבת, 11 בלילה, שידור חי, ככה לתוך הלילה, יש, אני אגיד, אסור להכין למוצאי שבת, אבל... תכינו את האנרגיות, חשבנו אולי להציג מסכים בכל מיני מקומות, אבל לא יודע.
אתם יכולים לבוא לאנקל, יש לו גג גדול.
לא, אבל עדיין זה רעיון, בצלאל, זה רעיון מצוין לשים מסך.
אתר כל חי בבית, כמעט כל בית יש, אתר כל חי פתוח בכל הסימונים.
אצלי אין, אני הולך לאנקל, אין לי, כן, אני יכול לשמוע ברדיו, באוטו.
תבוא למשרד שלך ברדיו.
זה גם רעיון. טוב, אז מ-11 בלילה חברים תהיו איתנו. רגע, אפשר איזה צלילים? אפשר מוטי? הופה!
לא יהיה בעונה השלישית, המיכל לסובה!
זה בעונה הקודמת, חשבתי שחשפת כבר מי הזוכה הבא.
הוא הדליף פה מי הזוכה, איזה פדיחה בשידור חי. טוב.
אני אגלה לכם מי הזוכה.
נו?
מי שיבחר בו השם.
יצאת מזה בדיפלומטיות.
לא, אני יודע מי יזכה.
בצלאל כאן.
אני מבטיח לכם שזה אחד מ5, זה כן.
זה כן.
להתראות, להשתמש.
בצלאל כאן, תודה רבה, בוקר טוב. חשבתי אתה שם לנו קטע מוזיקלי, או שאתה חושף לנו את
ה... בסוף הוא חושף לנו ממקום ראשון.
טוב, זה היה בעונה הקודמת. בוקר טוב, קובי פינקלר.
בוקר טוב, הנה, הקול שלי, אתה
קול
שלי לא טוב?
בוקר טוב, אני גם אוהב לשמוע, הקול שלך הוא מיוחד, ואנחנו אוהבים לשמוע אותו כל שבוע.
אתה בלי שאולים, קובי. זה אומר שאתה לא נמצא בבונקרים.
וגם אין לך קורונה. וזה אומר ש... כן. אני לא יודע אם זה קורונה או לא.
מה קורה עם חסן נסראללה, ידידנו, במרכאות?
תשמע, קודם כל הוא חולה. גם מהערכה בצהל, הוא חולה ותשוש. קצות גדולה, כך אומרים לי כל גורמי המודיעין בצהל, כאשר הם מסתכלים על העלייה שלו לשידור. יכול היה לבחור תאריך אחר, עיתוי אחר, זה לא היה יום מקודש. התיקולים מסביב, אבל בהחלט אומרים במערכת הביטחון שתי נקודות מאוד משמעותיות. האחת, עצם העובדה שהחמאס לא הצליח לגרור את נסראללה לעימות, אז היו שלושה מטחים מלבנון, לא נעים, לא נורא. הדבר השני, באמת הנאום שיזכר לאורך שנים, כבר עכשיו כשאתה קורא ברשתות החברתיות מלבנון, כאלה שמרשים לעצמם, שבניגוד למה שנעשה ברצועת עזה, שאנשים פוחדים על נפשם ממש פיזית, כאן מתבטאים בצורה מאוד חופשית, והדברים מאוד ברורים, נחרטות, אומרים בצהל, הוא נראה חולה ותשוש.
עוד מילה, עוד
אבל
מילה.
מה, אבל מה, הוא טיפש? למה הוא יצא דווקא עכשיו כשהוא חולה?
כי היו כל מיני שמועות על מצבו. לא, היו שמועות, הם לא רצו שאנשים יחשבו שהוא מת, או שקרה לו איזה משהו חמור. אז זה... הוא גם בנאום הקודם שלו הוא גם אמר שהוא לא חש בטוב, יש לו איזה דלקת משהו.
אבל יש נאומים שהוא עושה אותם נאומים מוקלטים, ואז הורכים את ה... מורידים את השיעולים. הסיפור הזה לא יצא לו טוב. תשמע, עכשיו אני רוצה עוד משפט אחד, כי מדברים עליו כל הזמן כאן אצלנו בתקשורת בישראל בכללותה, על הסיפור של השיגורי בלוני תבערה מעזה. אז בדקתי את זה לעומק במשך הימים האחרונים, עם כל גורמי המודיעין. זה לא רק שירותי הכבאות והצלה, שנאמר שהם רוצים לייפות את הדברים. כולם אומרים, לא היה שום שיגור של בלון תבערה מרצועת עזה, מאז יום חמישי בלילה, שתיים לפנות בוקר, בלילה שבין חמישי לשישי.
יפה.
אז מאיפה כל השריפות? אגב, מאיפה כל השריפות?
אולי הם הפריחו בלונים רגילים, סתם.
לא, תשמע, א' יש אנשים שאמרו שהם השליחו, הרבה מאוד אנשים יוצאים עכשיו לראות את המקומות שבהם נפלו הטילים. גם מעשנים שם, לא טוב, אבל...
בבת אחת זה לא צירוף מקרים נדיר? בבת אחת כל כך הרבה שריפות בדרום?
אני נתתי את כל הנתונים גם שזה קרה בשנים האחרונות. תשמע, גם תקופת השנה הזאת, ברגע שאתה מתחיל לקצור שם, ברגע שאתה מתחיל לאבד, ויש גם גחלים תשמע, אני יכול רק לקבל את הדברים. לא יכול לבדוק את הפרמה של הדברים האלה.
טוב, נקבל את
הנתונים.
נקבל את הדברים מסמכים.
תודה רבה לך.
קובי פינקלר.
נכרה עוד מילה אחת אחרונה. תסתכלו היום בחמש. בחמש אתם תקבלו באתר של רדיו כל חי, ואחרי מכם המהדורות, את כל הדברים החושבים בצהל על המלחמה.
הנה, עשינו גם ספוילר, כנסו בחמש. קובי פינקלר, תודה.
תודה.
שבת שלום. עכשיו, הרב אדלר. בוקר טוב, הרב צבי הרי אדלר.
בוקר טוב.
גם דרשה חסידית לצעירים בבית הרילי, תכניס אותנו לשבת. כמידי שבוע.
חיים, אי אפשר.
אי אפשר.
בעזרת השם. אז אנחנו קוראים הפרשה שלנו על העם שבוכה. העם בוכה והוא רוצה עוד גשמיות. בפרשה הזו פרשה ארוכה ועמוקה, מלאה פרטים, ואנחנו נתמקד כאן בפרט אחד, שהרחיים הקדוש עומד עליו ומבודד נקודה אחת. בסוף הסיפור, כמעט בסוף, אנחנו רואים שמשה רבינו מקבל מהקדוש ברוך הוא ציווי, ולעם תאמר, התקדשו למחר ואכלתם בשר, כי בכיתם באוזני השם למור מי אכלינו בשר. אומר אור החיים, משמע כי יקפיד השם על הבכי. השם יקפיד על זה שהם בכו, לא רק על זה שהם ביקשו דברים, על זה שהם אמרו את זה בצורה של בכי. וצריך לדעת מה חיור יש בבכי מצד עצמו, איזה דבר מכוער יש בזה, למה הקדוש ברוך הוא מקפיד על זה. אומר אור החיים ונראה כי טעם ההקפדה הוא לצד שהבכי יורה על חיסרון המוחלט בשלילת ההשגה. זאת אומרת שהם כביכול הבכי היה איזשהו מסווה לזה שהם לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול לתת להם את מה שהם מבקשים. זה לא בכי של תחינה, זה בכי של מין ייאוש, עצבות כזו. שאם לא כן היה להם לשאול מהשם כבן השואל מאביו את אשר תאווה נפשו, ילד יכול לבקש מאבא שלו, זה בסדר, אבל בכי כזה זה היה בכי אחר. ומה שבחו יורה כדבר מוחלט אצלהם, כי השם אין לו כוח חס ושלום לתת שאלתם. אומר אור החיים, היה כאן בבכי זה דבר מאוד מאוד לא טוב. זה לא היה בכי של תחינה, זה לא היה בכי של בקשה, גם אם בכי של ייאוש, של תסכול, של עצבות, הקדוש ברוך הוא כביכול, חס וחלילה, לא יכול לתת לנו מה שאנחנו רוצים, ולכן בוכים מסוג של ייאוש. כדי להסביר את הדברים קצת יותר, כדי לקרב אותם יותר אלינו, הייתי רוצה להשתמש בכמה משפטים של רבי נחמן מברסלב, שהוא מדבר על הנושא הזה. והוא מחלק ואומר בצורה ברורה מאוד, לב נשבר בעצבות אינו עניין אחד כלל. כן, הוא דיבר עם התלמידים על כמה חשוב שיהיה לב נשבר לפני השם יתברך, מצד שני כמה נורא זה עצבות, ואז הוא מסביר להם מה החילוק ביניהם, הוא אומר כך, לב נשבר הוא בלב, הלב של הבן אדם, שזה הדבר הכי הכי גבוה שיכול להיות, והלב הזה כרגע הוא נשבר מסיבה כלשהי. אבל עצבות, הוא מסביר שהיא בכלל לא מגיעה מהלב, מקום אחר לגמרי, היא באה מן התחול. והעצבות שהוא מהתחול היא סיטרה אחר, והקדוש ברוך הוא שונא אותה. מילים מאוד מאוד קשות, אבל הוא אומר, כשזה מגיע למקום של עצבות, של חידלון, של ייאוש, של חוסר מעש, של לתקוע את הבן אדם בפינה, ולהסביר לו שהוא לא יכול לצאת משם וזהו, והכל עבוד ונגמר, זה דבר שהקדוש ברוך הוא שונא. אבל לב נשבר הוא חביב לפני השם יתברך, כי לב נשבר יקר מאוד מאוד בעיניו יתברך. אז אנחנו רואים כאן דברים שלנו נראים פחות או יותר אותו דבר, לב נשבר, עצבות, בן אדם נראה עם פנים קצת אולי מדוכדכות, רציניות, והן שונות לחלוטין. אחד מגיע מהלב, שזה דבר נפלא מאוד, וזה דוחף את הבן אדם קדימה, מדרבן אותו, לוקח אותו לתפילה, לוקח אותו לעשייה, לצאת מהמקום שבו הוא תקוע, והשני פשוט תוקע אותו עוד יותר ועוד יותר עמוק, אולי אפילו אפשר לומר שזה קובר אותו, וזה הבכי העצבות. יותר מזה הוא מסביר, ואומר משפט קצר וכל כך חזק, אחר לב נשבר, בא שמחה. זאת אומרת שבן אדם שיש לו לב נשבר, אחרי זה התוצאה תהיה שמחה. הוא לא נתקע, הוא פשוט עובר למקום אחר. וזה סימן אם היה לו לב נשבר, שבא אחר כך לשמחה. אם אנחנו רואים שבן אדם הולך עם לב נשבר, אחרי זה הוא יגיע בקלות לידי שמחה. כשבן אדם בבכי כזה של צער, של התמרמרות, של מרמור, של חידלון, הוא לא יגיע לשמחה, הוא פשוט מעמיק את הבור שהוא נמצא בו. ולכן אמר החיים הקדוש, זו הייתה התביעה בני ישראל, לא שהם בחו, אבל הבכי זה היה בכי שהלך לכיוון של נסיגה, כן. לכיוון של אורנית. ולכן משה רבינו הצטווה בציווי כל כך קשה, להעביר להם דברים קשים מאוד. השם יעזור שכולנו נזכה באמת להרגיש לב נשבר לפני השם, ולבוא כולנו בשמחה בעזרת השם וכל הדברים.
הרב צבי אריה אדלר, תודה רבה לך,
בוקר טוב. תודה רבה ושבת שלום.
תודה רבה לכם.
תודה לאבי גדולוביץ, שתכנן שידור מוסיקופר, לך ינקל פרידמן, ולכם המאזינים, שיהיה לכם בוקר טוב ושבת שלום.